השיעור יום מוקדש לילו נשמת צבי בן שלום קץ, זיכרונו לברכה, ולילו נשמת רבקה בת חיים קץ, זיכרונה לברכה. נודה לכולכם אם תלמדו לילו נשמתם. כל מי שרוצה להקדיש שיעור וממש בזכותו יעלה עוד שיעור להעביר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתרומות. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף קופתט במסכת בבא קמא. נתחיל במשנה בסוף עמוד הקודם, ונסיים 5 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה ממש ארוך, 31 דקות, אבל אל דאגה, דף מאוד יפה ויחסית פשוט להבנה. בואו נתחיל. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נתחיל במשנה, לא נלמד את כל המשנה, אלא רק את הקטע האמצעי, ונראה את הגמרא שעליה. בחלק השני נעבור לנושא שמובא אגב החלק הראשון. אז החלק הראשון, המשנה. עכשיו, את המשנה אפשר לחלק לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה 5 שורות הראשונות, את הקטע הזה כבר ראינו במלואו בדף קופה, ושם גם דיברנו על זה בגמרא, ולכן הגמרא כאן לא עוסקת בקטע הזה, ולכן גם אנחנו לא נחזור עליו עוד פעם, זה הקטע הראשון. הקטע השני זה 3 השורות הבאות, כלומר מהשורה החמישית במשנה ועד השורה האחרונה בעמוד, זה הקטע שבו נעסוק. הקטע השלישי זה משם ועד סוף המשנה, שהוא רק מובא גם בקטע השני, נראה אותו ממש בקצרה. אז כאמור, אנחנו מתחילים בקטע האמצעי של המשנה, שהוא הנושא שלנו. אז גם הקטע הזה ממשיך את הנושא של אדם שגזל ואז נשבע ואז הודה, שהוא צריך לשלם קרן חומש ולהביא קורבן אשם. והנושא הפעם זה מה אם אדם גזל את אבא שלו, ואז כאמור הוא נשבע ואז הודה והוא צריך לשלם קרן חומש ואשם, אז כל עוד אבא שלו בחיים הוא מביא לאבא שלו. אבל מה קורה אם אבא שלו מת? אז עקרונית הוא הרי אמור לרשת את אבא שלו, אז לכאורה הוא צריך לשלם את הקרן והחומש לשאר האחים שלו וכמובן לעצמו, כי גם הוא אחד מהיורשים, כך שלכאורה היינו אומרים שחלק מהקרן והחומש הוא בעצם לא משלם כי זה הולך לעצמו, כך היינו חושבים. אבל מחדש את המשנה שלא, כי כיוון שכתוב בתורה והשיב את הגזלה, הוא צריך להשיב, ולהשאיר את הכסף אצלו זה לא נקרא השבה, ולכן הוא לא מקבל מזה שום דבר, אלא את הכל הוא נותן לשאר היורשים של אבא שלו. מי זה שאר היורשים? אז כאמור, אם לאבא יש עוד בנים הוא נותן להם, אם אין לו בנים ויש לו אחים הוא נותן להם, וכן הלאה לפי סדר הירושה, אבל הוא לא משאיר לעצמו כלום. זה העיקרון של המשנה, אבל אומרת המשנה, למרות מה שהרגע אמרנו, יש בכל זאת טריק. ולמה המשנה מציעה לנו טריק? כי נזכיר, באמת מבחינה ממונית הוא הרי אמור לרשת. אין באמת סיבה ממונית שהוא לא יקבל את החלק שלו בכסף הזה שהוא מחזיר. כל הסיבה היא רק מצד המצווה של והשיב את הגזלה. ממילא, אם נצליח למצוא טריק שבה הוא גם מקיים את המצווה, אבל גם בסוף הכסף יחזור אליו, אז מותר להשתמש בטריק הזה. אומנם זה לא מהדרין, עדיף שלא ייקח, אבל אפשר. מה הטריק? אז לכאורה היינו מציעים שפשוט ייתן לאחים שלו, ואז הם יחזירו לו. אבל את זה המשנה לא מציעה, כי כנראה זה טריק שקוף מדי, זה לא נחשב שהוא באמת השיב להם, אלא צריך לעשות את זה בצורה קצת יותר עקיפה. איך הוא יעשה את זה? אז בואו נעשה קצת מספרים. בואו נניח שבסך הכל הם 3 אחים, כלומר הגזלן, ויש לו עוד 2 אחים, ובואו נניח שהוא גזל 100 ב-300 והוא אמור להחזיר לו 300, כך שעקרונית זה אמור להתחלק בין האחים 100, 100 ו-100, אבל כאמור, אסור לו לקחת את ה-100 שלו. אז מה הוא יעשה? הוא ישיב את כל ה-300 לאחים שלו, 150 לכל אח, ואז הוא לא יבקש מהם בחזרה את ה-100 שלו, אלא הוא ילך למישהו אחר, יבקש ממנו הלוואה של 100, ואז כשאותו מלווה ירצה חזרה את הכסף, הוא יגיד לו, אל תיקח ממני, לך לאחים שלי, תיקח מהם את מה שנתתי להם. תראו בתוספות איך זה בדיוק עובד מבחינת שיעבוד, למה שהם ייתנו למלווה, בכל אופן, המלווה ילך אליהם והם באמת ייתנו לו, וכך יצא בסופו של דבר שהמלווה קיבל חזרה את המאה שלו, הגזלה נשאר עם 100, אמנם לא המאה המקוריים, אלא 100 מהמלווה, אבל הוא נשאר עם 100, וגם כל אחד מהאחים נשאר עם 100, וכך הכל בא למקומו בשלום, הגזלן גם ביצע השווה של 100, אבל גם קיבל 100 אחרים בחזרה. עד כאן הטריק שהמשנה מציעה, ועד כאן החלק האמצעי של המשנה, שהוא החלק החשוב לענייננו. בסוגריים נוסיף גם את הקטע השלישי שהוא מובא אגב זה, וזה עוד מקרה שבו עושים טריק דומה, וזה אם יש אבא שהדיר את בנו, שיהיה אסור לבן ליהנות מנכסי האבא, לא כשהאבא חי ולא כשהאבא מת, אז כשהאבא מת, אז אמנם הבן יורש אותו מבחינה ממונית, אבל אסור לו ליהנות מזה, אז הוא יכול לתת את זה לאחים. אבל אומרת המשנה שגם כאן אפשר לעשות טריק דומה, הוא ייתן באמת לאחים, אבל הוא ילווה כסף ממישהו אחר, והאחים ייתנו את הכסף לאותו מלווה, כך יוצא שהוא לא הפסיד. עד כאן הקטע השלישי ועד כאן המשנה, ועכשיו נעבור לגמרא, ואת הגמרא נחלק לשלושה סעיפים, וזה ייקח אותנו עד השורה השישית בעמוד ב'. הסעיף הראשון, כאמור, בלי טריקים, הוא פשוט מחזיר את זה לשאר הבנים של האבא, ואם לאבא אין בנים, אז לאחים של האבא, אבל מה קורה עם גם זה? מה קורה אם לא מוצא שום יורשים נוספים של האבא? הוא היורש היחיד הידוע, האם אז הוא כן יכול לשמור את זה? אומר רב יוסף, לא, הוא חייב להשיב למישהו. למי הוא ישיב? שייתן לצדקה, ומוסיף רב פאפה שכשהוא עושה את זה, שיגיד בפירוש שהוא עושה את זה בשביל השבת הגזלה. זה הסעיף הראשון, מאוד פשוט. סעיף שני, שזה הדיון המרכזי של החלק הזה, זה ששואל את הגמרא, רגע, נכון שהוא לא יכול פשוט להשאיר את זה אצלו, כי גזל זה דבר שצריך להשיב. אבל, לכאורה יש עוד דרך לעקוף את זה, וזה שהנגזל פשוט ימחה לו. הרי ראינו במשנה בדף קוף ג', כשדיברנו על עד כמה הגזלן צריך לרוץ ולמצוא את הנגזל, אז דיברנו שם על מצב שבו הנגזל מחה לו על הקרן ולא על החומש, או מחה על החומש ולא על הקרן, ומה אנחנו רואים שם? שאם הוא מחל, אז גמרנו, הוא לא צריך להשיב לו יותר. כלומר, יש דבר כזה למחול על גזלה, ואז הגזלן נפטר מלהשיב, אז ממילא לכאורה גם כאן, הרי כשאבא שלו מת, אז הגזלן, כאחד מהאחים, בעצם יורש את המעמד של אבא שלו בתור הנגזל. אז אמנם יש עוד אחים, והם אולי לא מוכלים לו, אבל הוא יכול למחול לעצמו על החלק שלו, ואז בעצם כבר אינו את מה להשיב. זה מחול. אז למה המשנה אמרה שהוא חייב להשיב? שפשוט ימחה לעצמו וגמרנו, כך שלכאורה בעצם יוצא שיש סתירה בין המשנה בקוף ג' ששם ראינו שהנגזל יכול למחול, ואז כבר אין מצווה להשיב, לבין המשנה אצלנו שיוצא שהנגזל לא יכול למחול, ועדיין יהיה מצווה להשיב. זאת הסתירה, ועל זה עונה הגמרא, זה תלוי במחלוקת תנאים. באיזה מחלוקת? אז זה לוקח אותנו לנושא דומה אבל קצת שונה, וזה אדם שלא גזל את אבא שלו ואז ירש אותו, אלא גזל גר ואז ירש אותו. כלומר, בואו נקדים שברגע שגוי מתגייר, אז המשפחה שלו כביכול נמחקת. אין לו יורשים, אם יהיו לו ילדים, אז הם יורשים שלו, אבל אם אין לו ילדים, אז זהו, אין לו יורשים, ומי שתופס, תופס. עכשיו, ממילא, אם אדם גזל מגר, ואז נשבע והודה לגר, כך שהוא בעצם מתחייב לגר בקרן וחומש, ואז הגר מת. עכשיו, כיוון שהוא זה שחייב לגר, הכסף אצלו, אז הוא בעצם ירש מהגר את המעמד הזה של הנגזל, כך שנוצר מצב די דומה למשנה שלנו, ששוב, במשנה שלנו גזל מאבא שלו ואז האבא מת, כך שבעצם עכשיו הוא חייב להשיב לעצמו, ואותו דבר שם לגבי הגר, גם כן, הוא גזל מהגר ואז הגר מת, כך שעכשיו הוא בעצם גם כן חייב להשיב לעצמו. זה המקרה באופן כללי שם. עכשיו רק לזה נוסיף עוד איזשהו מרכיב קטן, וזה שהברייתא שם מספרת שאחרי שהוא גזל את הגר ונשבע ואז הודה לו, הוא ביקש מהגר, תעשה לי טובה, תן לי איזה חודש עד שאני אחזיר לך, ובזה הוא לכאורה לפחות בעצם הפך את חובת השבת הגזלה למלווה, כי עכשיו הוא אולי בעצם כבר לא צריך להשיב גזלה לגר, אלא פשוט חייב לו כסף. הוא אמר לו, תחזיר לי את הכסף עוד חודש, זה מה שקרה. בכל אופן כאמור, הגר מת, אין לו יורשים, והגזלן עכשיו בעצם חייב את הכסף לעצמו. מה הוא עושה עם זה? אז בזה יש המחלוקת. רבי יוסי הגלילי אומר שהוא נפטר מלשלם, כי הרי הוא בעצם חייב לעצמו, והוא יכול למחול לעצמו, וגמרנו. לעומת זאת רבי עקיבא אומר, לא, הוא לא יכול למחול לעצמו, הוא עדיין צריך לשלם. עכשיו תגידו, למי הוא ישלם? אין לגר יורשים. אז כאן נכנס לסיפור פסוק בבמדבר ה', פסוק ח', כתוב שם, ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, כלומר אם אדם גזל אדם שאין לו יורשים, שזה בעצם גר, כי גר הוא האדם היחיד בעולם שבאמת יכול להיות שאין לו שום יורש, ומה אומרת התורה על זה? אם אין לו יורשים, מה עושים? אז האשם המושב להשם, לכהן. כלומר, מה הוא עושה עם הכסף? אין לו למי לתת, אז הוא נותן לכהנים שבאותו משמר. זה מה שרבי עקיבא אומר שהוא יעשה עם הכסף. אז זו המחלוקת שם לגבי גר. שוב, לרבי יוסי גלילי הוא פטור, כי הוא בעצם מוכל לעצמו. לרבי עקיבא הוא חייב, כי הוא לא יכול למחול לעצמו. ועכשיו, בואו נראה איך המחלוקת שם עוזרת לנו להסביר את הסתירה אצלנו. בואו רק נזכיר שוב את הסתירה אצלנו. בדף קוף ג' ראינו שנגזל יכול למחול לגזלן, ואז הגזלן כבר לא צריך להשיב. לעומת זאת אצלנו, באדם שגזל מאבא שלו ואז ירש את זה, המשנה אמרה שהוא לא יכול למחול לעצמו, אלא הוא חייב לתת למישהו אחר, לאחים, לדודים, לצדקה, רק לתת. זו הייתה הסתירה אצלנו. ועכשיו בואו נראה איך אנחנו נעזרים ברבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא לענות על הסתירה. וכאן יש בגמרא שני כיוונים, רבי יוחנן מצד אחד, ואז רב ששת ורבה מהצד השני. רבי יוחנן אומר שהמשנה בקוף ג' והמשנה שלנו זה פשוט מחלוקת התנאים, כלומר שהמשנה בקוף ג' שאומרת שאפשר למחול, זה כמו רבי יוסי הגלילי בברייתא של הגר שאומר שאפשר למחול, והמשנה שלנו שאומרת שהנגזל לא יכול למחול, זה כמו רבי עקיבא בברייתא של הגר שאומר שאי אפשר למחול. מאוד פשוט, זה רבי יוחנן, אבל נשים לב שזה בעצם לא כזה פשוט. למה? שתי סיבות. סיבה אחת זה שבואו נזכר רגע, בברייתא של הגר, הברייתא סיפרה שכשהוא פגש את הגר, אז הוא ביקש מהגר עוד קצת זמן. כלומר, הוא בעצם הפך לו את זה למלווה. ולפי הסבר של רבי יוחנן, שבעצם המחלוקת שלהם היא פשוט מחלוקת פשוטה, האם הנגזל יכול למחול או לא, אז למה הסיפור מכניס את העניין הזה של המלווה? היה אפשר לוותר על זה. היה אפשר לספר שהגזלן הודה והתכוון להחזיר את הקרן והחומש, ופשוט הגר מת, והגזלן ירש את המעמד שלו בתור הנגזל, ובזה המחלוקת של רבי יוסי הגלילי כאמור יכול למחול, לעצמו במקרה הזה, ולרבי עקיבא הוא לא יכול. בשביל מה הכניסו לסיפור את העניין הזה שהוא הפך את זה למלווה? זאת בעיה אחת מהסבר הזה של רבי יוחנן, אבל על זה עונה הגמרא, זה לא בעיה. אתה צודק, באמת גם בלי זה, זה היה אותה מחלוקת. הסיבה שזה הובא כאן זה רק לחדש שגם לרבי עקיבא זה לא ישפיע, כלומר שאפילו שהוא הפך את זה למלווה, שלכאורה זה קצת יותר מאפשר לנו לומר שהוא יכול למחול, כי אולי עכשיו זה כבר לא ממש גזלה, אלא מלווה, כמה שמלן שלרבי עקיבא הוא בכל זאת לא יכול למחול, כי זה לא באמת מלווה. סוף סוף זה עדיין גזלה, הוא פשוט דחה לו את זה בזמן, והוא לא יכול למחול. זאת בעיה ראשונה בהסבר הזה, והתשובה. בעיה שנייה בהסבר הזה, זה שלפי ההסבר הזה, יוצא שבעצם אין הבדל אם הוא מוכל לעצמו או מוכל לאחרים. לא הבדלנו. כלומר, המשנה שלנו והברייתא שם מדברת על שהוא מוכל לעצמו, המשנה בקוף ג' מדברת שהוא מוכל לאחרים, אבל כאמור, לפי רבי יוחנן זה לא משנה. לרבי יוסי הגליל הוא יכול למחול, בין לעצמו, כמו במשנה שלנו ובברייתא, בין לאחרים, כמו במשנה בקוף ג', ואילו לרבי עקיבא הוא לא יכול. שוב, בין לעצמו, בין לאחרים, כך אמר רבי יוחנן. אבל כאמור, זה קצת בעיה. למה? כי אומר רב ששת, אם היינו צריכים לבחור באיזה מהמקרים יותר מסתבר שאפשר למחול, אז ברור שיותר מסתבר למחול כשזה לאחרים, כי הגיוני שהנגזל יכול למחול לגזלן. לעומת זאת, כשזה למחול לעצמו, זה כבר קצת יותר התחכמות, ובזה אולי לא. עכשיו, כיוון שלפי רבי יוחנן בפועל אין הבדל, והמחלוקת היא בשני המקרים, אז מילא עם כל אחד מהצדדים, גם רבי יוסי הגלילי וגם רבי עקיבא, היו אומרים את הדעה שלהם בשני המקרים, אז מעולה. אבל זה לא המקרה. בשתי המשניות, בקוף ג' ובשלנו, יש רק אחד מהמקרים. כלומר, בקוף ג' הנושא זה למחול לאחרים, ואצלנו הנושא זה למחול לעצמו. ולכאורה, אם כבר כל אחת מהמשניות בוחרת רק אחד מהמקרים, היינו מצפים שהיא תבחר את המקרה יותר מחודש. כלומר, שהמשנה בקוף ג' שמלמדת שאפשר למחול, שלא תלמד שאפשר למחול לאחרים, זה המקרה הפחות מחודש. אם כבר היא מביאה רק אחד מהמקרים, שתביא את המקרה שאפשר למחול אפילו לעצמו. זה לגבי המשנה שם. לעומת זאת, המשנה אצלנו, שמלמדת שאי אפשר למחול, אז גם כאן, אם כבר היא מלמדת רק מקרה אחד, אז למה היא מלמדת שאי אפשר למחול לעצמו? כאמור, גם זה המקרה פחות מחודש. אם כבר היא מביאה מקרה אחד, שתלמד שאפילו לאחרים אי אפשר למחול. כך שיוצא שכל אחת מהמשניות, משום מה בחד, דווקא במקרה פחות מחודש ללמד. זאת הקושייה של רב ששת על הסבר של רבי יוחנן. תראו בחוברת ובאתר ששאלנו זה משהו לגבי איך אפשר היה לצפות אחרת במשנה בקוף ג'. בכל אופן, עד כאן הסבר של רבי יוחנן לשתי המשניות והתחייה של רב ששת, ועכשיו נעבור לכיוון השני, אבל לפני זה, בואו רק נעשה לנו עוד פעם סדר בראש. אז שוב, יש לנו את המשנה בקוף ג' ומשנה אצלנו. המשנה בקוף ג' אמרה שהנגזל יכול למחול לגזלן, לעומת זאת המשנה אצלנו, לגבי אדם שגזל מאבא שלו ואז ירש אותו, אמרה שהנגזל לא יכול למחול לעצמו. ואמרנו לכאורה זה סתירה, כי שם ראינו שהוא יכול למחול, וכאן רואים שהוא לא יכול למחול. אז רבי יוחנן אמר שזה פשוט מחלוקת תנאים, שהמשנה בקוף ג' שהוא יכול למחול זה רבי יוסי גלילי, והמשנה אצלנו שהוא לא יכול זה רבי עקיבא. רב שש דחה את זה, ועכשיו אנחנו עוברים לכיוון השני. הכיוון השני זה שזה באמת לא מחלוקת תנאים, אלא יש תנא אחד שאמר את שתי המשניות. ואיך זה יכול להיות? כי בניגוד לכיוון הראשון, שרבי יוחנן אמר שאין הבדל בין אם הוא מוכל לאחרים לבין אם הוא מוכל לעצמו, עכשיו בכיוון השני אומרת הגמרא דווקא יש הבדל, וזה בעצם מתרץ את הסתירה מן שתי הברייתות, שבמשנה בקוף ג' שהנגזל יכול למחול לגזלן, זה כי הוא לא מוכל לעצמו, אלא הוא מוכל למישהו אחר, לגזלן. לעומת זאת, המשנה אצלנו שאמרה שהוא לא יכול למחול, זה כי הוא מוכל לעצמו, ולעצמו הוא לא יכול למחול. זה התירוץ לפי הכיוון השני. שוב, לאחרים הוא יכול, זה בקוף ג', לעצמו הוא לא יכול, זה אצלנו, מאוד פשוט. אבל עדיין צריך להבין איך התשובה הזאת תסתדר עם המחלוקת בברייתא לגבי הגר. הרי גם שם דובר שהוא מוכל לעצמו, ושם הרי זה מחלוקת תנאים. לפי רבי יוסי הגלילי הוא יכול, לפי רבי עקיבא הוא לא יכול. אז כמי המשניות שלנו, אז בזה יש הבדל בין רב ששת לבין רבה, איך הם מסברים את המחלוקת שם לגבי גר, וממילא, כאיזו דעה, שתי המשניות שלנו. רב ששת אומר ששתי המשניות הם רבי יוסי הגלילי, רב אומר ששתי המשניות הם רבי עקיבא. איך? אז רב ששת מבין ששם בגר, רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי נחלקו בשני דברים, גם לגבי עצמו וגם לגבי אחרים. כלומר, אם גם נחלקו לגבי עצמו, שעקרונית שני עמודים שלעצמו הוא לא יכול למחול, אבל אם הוא הפך את זה למלווה, אז רבי עקיבא עדיין אומר שהוא לא יכול, רבי יוסי הגלילי אומר שהוא יכול. כך שאגב, לפי הסבר הזה יוצא שההפיכה למלווה היא כן משמעותית, היא זאת שמאפשרת לרבי יוסי הגלילי למחול לעצמו. בכל אופן, זאת מחלוקת אחת ביניהם לגבי למחול לעצמו. מחלוקת שנייה ביניהם שבעצם לא כתובה שם, אבל כך כנראה רב ששת מבין, זה שהם נחלקו גם לגבי אחרים, שגם בזה רבי עקיבא מחמיר ואומר שהוא לא יכול, ורבי יוסי הגלילי מקל ואומר שהוא יכול. זה לפי רב ששת, וממילא אם נחפש מי מהדעות שם, אם כמו מה שאמרנו, שלאחרים כן ולעצמו לא, יוצא שזה רבי יוסי הגלילי, כי רבי עקיבא לעומת זאת אמר שלא לעצמו וגם לא לאחרים. אז עד כאן לפי רב ששת, שתי המשניות שלנו שאמרו שלאחרים כן ולעצמו לא, זה כרבי יוסי הגלילי. רב לעומת זאת אומר להפך, הוא מבין ששם בגר הם נחלקו רק במחלוקת אחת, כלומר שני עמודים שלאחרים הוא כן יכול, וכל המחלוקת שם זה רק לגבי עצמו, שלרבי יוסי הגלילי גם לעצמו הוא יכול, אפילו בלי המלווה, ולרבי עקיבא לעצמו הוא לא יכול, אפילו עם המלווה, ולפי זה כמי שתי המשניות שלנו שאמרו שלאחרים כן ולעצמו לא, יוצא שזה רבי עקיבא, שגם הוא אמר לאחרים כן לעצמו לא, ואילו רבי יוסי הגלילי יקל יותר ואמר שאפילו לעצמו הוא יכול. עד כאן הכיוון השני כמי שתי המשניות שלנו, שוב, לפי הכיוון הזה, לאחרים כן, כמו המשנה בקוף ג' ולעצמו לא, כמו המשנה שלנו, וכמי זה שם באותה ברייטה, לפי רב ששת זה דעת רבי יוסי הגלילי, ואילו רבי עקיבא מחמיר יותר, לפי רבה זה רבי עקיבא, ואילו רבי יוסי הגלילי מקל יותר. ועד כאן, הסעיף השני, ראינו את הסתירה בין המשנה שלנו למשנה בקוף ג', ראינו שני כיוונים, כיוון ראשון רבי יוחנן אומר זה מחלוקת תנאים, המשנה בקוף ג' זה רבי יוסי הגלילי והמשנה שלנו זה רבי עקיבא. כיוון שני זה ששתי המשניות אותו תנא, וזה שלאחרים אפשר ולעצמו אי אפשר, ופשוט יש מחלוקת מי הוא אותו תנא, לרב ששת זה רבי יוסי הגלילי, לרבה זה רבי עקיבא, ועד כאן כאמור הסעיף השני בחלק הראשון של השיעור. הסעיף השלישי בחלק הזה, זה בשורה הראשונה בעמוד ב', זה יהיה קצר, וזה בעצם גם יקשר אותנו לחלק הבא של השיעור, זה שכזכור, ראינו מקודם פסוק, שאם אדם גוזל גר והגר נפטר, אז הכסף חוזר לכהנים. עכשיו, מתי זה בעצם קורה? הרי אם הוא גזל גר והגר נפטר, הוא כאמור יורש את מעמד הגר, ועכשיו הוא בעצם חייב לעצמו, והוא יכול למחול לעצמו. אז לפי רבי עקיבא זה מובן, הרי לרבי עקיבא לכל הדעות שראינו, הוא לא יכול למחול לעצמו, אבל שואלת הגמרא, לפי רבה שראינו עכשיו, שלפי רבי יוסי הגלילי, הוא כן יכול למחול לעצמו, אז מתי בעצם הפסוק הזה שהוא נותן את זה לכהנים, מתי זה מתקיים? הרי הוא מוחל לעצמו והוא לא חייב לאף אחד כלום. זאת השאלה על רבה לפי רבי יוסי הגלילי, אבל זה עונה הגמרא, הכל תלוי מתי הוא הודה. כלומר, כל מה שדיברנו עד עכשיו זה שהוא נשבע לגר ואז הודה לגר ואז הגר מת. שבמקרה כזה, כיוון שהוא הודה לגר כשהגר עוד היה חי, אז בהודעה הגר בעצם זכה בזה שעכשיו הגזלן אמור לשלם לו, ואז כשהגר מת, אז הגזלן ירש אותו, ועכשיו הוא בעצם אמור לשלם לעצמו, ובזה רבי עקיבא אמר שהוא לא יכול למחול לעצמו, רבי יוסי הגלילי אמר שהוא יכול, זה מה שדיברנו עד עכשיו. אבל אם מדובר שהוא לא הספיק להודות לגר, אלא הוא נשבע לגר ואז הגר מת ורק אחרי זה הוא הודע, אז כאן כשהוא מודה, מי בעצם זוכה בהתחייבות הזאת? הגר לא זוכה, הרי הגר כבר מת. אלא מי זוכה? אומרת הגמרא, השם זוכה. כלומר, הכהנים. ובעצם כבר מהרגע הראשון שהוא הודע, זה שייך לכהנים, וממילא במקרה כזה, גם לפי רבי יוסי הגלילי, הוא לא יכול למחול על שום דבר, כי זה בכלל לא שלו, אלא הוא יצטרך להביא את זה לכהנים, ועל זה דיבר הפסוק שאמר, ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, אז האשם המושב להשם, לכהן, הוא נותן את זה לכהן. ועד כאן הסעיף השלישי, ועד כאן בעצם החלק הראשון של השיעור, הגענו לשורה השישית בעמוד ב'. החלק השני מובא כאן בדרך אגב, וזה כיוון שהזכרנו עכשיו את הנושא של מי שגוזל את הגר והגר מת, אז הוא מביא את הכסף לכהנים, אז נדבר על זה עוד. אז קודם כל בואו נזכיר שוב את הפסוק, זה במדבר ה' פסוק ח', ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, כלומר אין למי לשלם את הקרן והחומש כי מדובר בגר שאין לו יורשים, אז למי מביאים את הכסף? אז האשם המושב להשם לכהן, נותנים את הכסף לכהן, והמשך הפסוק אומר שזה לגבי הכסף. בנוסף לזה יש כמובן גם קורבן אשם, מלבד אל הכיפורים אשר יחפר בו עליו. עד כאן הפסוק, ועכשיו נראה לגבי איזה שני סעיפים, הסעיף השני יתחלק לשניים. אז סעיף ראשון, באי רבה, שואל רבה, האם הדין הזה שנותנים לכהנים זה נכון רק לגבי מי שגוזל גר, או גם לגבי מי שגוזל גיורת? הרי מצד אחד בפסוק כתוב לאיש, איש זה לכאורה דווקא גר זכר, אבל מצד שני אולי הפסוק לא התכוון בדווקא, אלא פשוט כתב אורך דמילתא, ככה הפסוקים מתנסחים, אבל זה גם גרה. זאת השאלה, ועל זה עונה הגמרא מברייתא, כן, זה כולל גם אישה, ומאיפה הברייתא לומדת את זה? מהכפלות בפסוק של להשיב המושב, כלומר, כאמור, כתוב, אם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב להשם לכהן, אז הכפלות הזאת מלמדת לרבות אישה. עכשיו, בסוגריים, אם זה לרבות אישה, אז למה באמת כתוב איש? אז אמרנו כבר, יכול להיות שזה סתם אורך דמילתא, אבל הברייתא אומרת, לא, זה גם בא ללמד משהו, אבל, כאמור, לא בשביל לומר שאישה לא כלולה, אלא לגבי קטן, שמה? שבגר מבוגר שמת, אז צריכים לבדוק אם יש ליורשים. אם יש ליורשים, אז הגזלן יחזיר ליורשים, רק אם אין לו, אז זה ילך לכהנים. אבל לגבי קטן, כאן אין צורך לבדוק, כי קטן לא יכול להוליד, אז מן הסתם אין לו יורשים. ממילא אצלו, ישר הגזלן ישלם את זה לכהנים. ועד כאן הסעיף הראשון. לסיכום, הדין הזה נכון לגבי איש, אישה, קטן. ההבדל היחיד הוא שבאיש ואישה צריכים לבדוק קודם אם יש יורשים. בקטן אין מה לבדוק, אלא ישר זה לכהנים. זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני, בשליש העליון של עמוד א', אמרנו שאם אין לו יורשים, אז הגזלן מחזיר את הכסף לכהנים. עכשיו השאלה היא, לאיזה כהנים? ולגבי זה נראה שני דיונים. דיון ראשון זה שהוא משלם את זה לכהנים שעובדים באותו שבוע במקדש. כידוע, הכהנים התחלקו ל-24 משמרות, כל שבוע היה משמר אחר, אז כשהגזלן בא להחזיר את הכסף, אז הוא מביא את זה לכהנים שבמקרה זה השבוע שלהם, והכסף מתחלק ביניהם. זה מה שאומרת הברייתא. עכשיו, שואלת הברייתא על עצמה, מי אמר? אולי הוא יכול לתת לאיזה כהן שהוא רוצה? עונה הגמרא, לומדים את זה מהקש בתוך הפסוק עצמו, כי כאמור הפסוק מדבר גם על הכסף, השם המושב להשם לכהן, וגם על הקורבן, אל הכיפורים אשר יחפר בו. וכמו שהקורבן כמובן הולך לכהנים של המשמר של אותו שבוע, ממילא לומדים שגם הכסף הולך לכהנים של אותו שבוע, וזה היה הדיון הראשון. הדיון השני, ובעצם האחרון שלנו להיום, זה טיפה יותר מורכב, אבל גם לא נורא, זה עוד תנו רבנן, עוד ברייתא, וזה שאומרת הברייתא, מה קורה עם הגזלן שגזל מהגר, הוא עצמו כהן, ולא רק שהוא כהן, אלא ביום שהוא בא לשלם את הגזלה לכהנים, זה היה השבוע של המשמר שלו, כלומר, הוא עצמו במקדש. האם במקרה כזה הוא יכול לשמור את זה רק לעצמו, או שעדיין הוא צריך לחלק את זה לכל הכהנים של אותו משמר? אומרת הברייתא, גם במקרה הזה הוא צריך לחלק את זה לכל הכהנים של אותו משמר, וזה לא הולך רק אליו. זה הדין, אבל בוא נראה איך הגענו לזה, כי לכאורה יש לנו שתי סיבות לומר שאולי זה לא ככה, אלא זה כן הולך רק אליו. מה שתי הסיבות? סיבה אחת זה קל וחומר, ונראה שהברייתא מביאה שתי אפשרויות לקל וחומר הזה, וסיבה שנייה זה לא הברייתא, אלא הגמרא מביאה, זה בשליש התחתון של עמוד ב', זה שאולי צריך ללמוד מהשם. אלה שתי הסיבות באופן כללי. עכשיו בוא נראה אותם אחת אחת. שוב אני מזכיר, זה שתי סיבות למשהו שאנחנו נדחה בסוף. כלומר, זה שתי סיבות לומר שלכאורה היינו חושבים שאולי אם הגזלן הוא כהן של אותו משמר, הוא יכול לשמור את זה לעצמו. נראה למה היינו חושבים כך ואיך דוחים את זה. אז כאמור, סיבה ראשונה למה לחשוב כך, זה כי אולי אפשר לעשות קל וחומר. ומה קל וחומר? אז הברייתא מביאה שתי אפשרויות, ואת שתי אפשרויות נדחה. אפשרות ראשונה זה שהכהן יעשה קל וחומר ויאמר כך, הרי אם מישהו אחר היה גזלן, כך שהכסף הוא עוד לא אצלי, אלא אצל אותו גזלן אחר, והגזלן האחר היה מביא את זה למשמר שלי, אז הייתי מקבל, לא הכל כמובן, אבל הייתי מקבל יחד עם שאר הכהנים במשמר. זה אם מישהו אחר היה. ממילא, אם אני הגזלן, כך שהכסף כבר אצלי, קל וחומר שאני צריך לקבל. זה הקל וחומר הראשון. עכשיו, מן הסתם אתם מיד שואלים, אוקיי, זה קל וחומר שהוא צריך לקבל, אבל מי אמר שזה קל וחומר שהוא צריך לקבל הכל? הרי יש לנו עיקרון שאומר דיו לבא מן הדין, להיות כנידון. אני יכול ללמוד קל וחומר שכמו שאם מישהו אחר היה גזלן, אז הכהן שלנו היה מקבל, אז גם אם הוא הגזלן הוא צריך לקבל, אבל מה פתאום שתגיד שהוא מקבל הכל? אז זו באמת השאלה של התוספות על ההצעה הראשונה הזאת של הקל וחומר, ואולי בגלל זה באמת הברייתא עצמה אפילו לא טורחת לדחות את ההצעה הראשונה הזאת, כי הדחייה היא ברורה, וממילא ישר היא עוברת להצעה השנייה, שזה הצעה של רבי נתן. שוב, אנחנו מחפשים פה הצעה, מה קל וחומר שאומר יש הווה מינה שאולי הכהן הגזלן הזה הוא יקבל הכל. אז הצעה שנייה לקל וחומר זה ללמוד את זה מקורבנות. אז בשביל להבין את זה בואו נקדים שאמרנו שהכהנים מתחלקים למשמרות וכל שבוע יש משמר אחר, ובאותו שבוע הם אלו שעושים את כל הקורבנות, גם קורבנות ציבור, גם קורבנות יחיד של אנשים שבאים, אבל יש לזה יוצא דופן, וזה שאם מגיע איזשהו כהן ממשמר אחר ורוצה להקריב קורבן, אפילו שזה לא השבוע שלו, בכל זאת כיוון שהוא כהן, אז הוא עושה את הקורבן, והוא לא צריך להביא את זה לכהנים של אותו משמר. עכשיו, לזה נוסיף עוד משהו, וזה שגם אם כהן ממשמר אחר שהוא לא מאותו שבוע, ממנה כהן שהוא כן מאותו שבוע, בתור שליח שלו שהוא יביא בשבילו את הקורבן, אז גם אז אותו כהן שליח, גם הוא מקבל הכל, אפילו שהוא כן מהמשמר הנכון, והיינו מצפים שהוא יחלוק את זה עם שאר אחיו הכהנים מאותו משמר, הדין הוא שלא, אלא כיוון שהוא שליח מכהן שהגיע מבחוץ ממשמר אחר, ואותו כהן מבחוץ, אם הוא היה עושה את זה, היה מקבל את זה לעצמו, אז גם הכהן השליח שלו מקבל הכל לעצמו, אפילו שהוא כן מהמשמר של אותו שבוע. עד כאן ההקדמה. עכשיו, בוא נראה איך מזה הוא עושה קל וחומר לנושא שלנו, שהיינו חושבים שכהן גזלן גם כן ישלם הכל לעצמו. למה? כי אומר רבי נתן, בוא נקרא את זה בלשון שלו, אנחנו ממש באמצע עמוד ב', הוא מדבר על אותו כהן שליח, והוא אומר, ומה דבר שאין לו חלק בו עד שייכנס ברשותו? הרי אותו כהן שליח, עד לאותו קורבן, אין לו איזושהי זכות מיוחדת בקורבנות, אלא הוא היה אמור לחלוק כמו כל אחד הכהנים, אבל כיוון שהגיע איזשהו כהן אחר מבחוץ ומינה אותו, מה שנקרא שהוא הכניס אותו לרשותו, אז עכשיו יש לו כבר מעמד מיוחד, ואותו כהן שליח מקבל את כל הקורבן לעצמו, ושאר הכהנים מהמשמר שלו, של השבוע הנכון, אינם יכולים להוציאו מידו, זה לגבי קורבן. אז עכשיו, לגבי הקל וחומר, הוא אומר, אז קל וחומר לגבי כהן גזלן, שאצלו זה כן כבר נמצא ברשותו, אז קל וחומר שגם אצלו שאר הכהנים לא יכולים להוציא ממנו. זה הקל וחומר של רבי נתן, ונסביר את זה עוד שנייה עוד פעם. בכל אופן, זה יותר טוב מהקל וחומר הקודם, כי כאמור, בקל וחומר הקודם נתקלנו בבעיה של דיו. כלומר, למדנו קל וחומר שהוא מקבל, אבל מה פתאום שהוא יקבל הכל? זה היה בקל וחומר הקודם. הפעם לעומת זאת בקל וחומר השני של רבי נתן, אז כבר יש לנו מקור לזה שהוא מקבל הכל. כי הנה, כמו שאותו כהן שמינו אותו להקריב, אפילו שעד שמינו אותו לא היה לו איזשהו חלק בקורבן, בכל זאת, עכשיו שמינו אותו, אז הוא מקבל הכל, ולא כל שאר רחב הכהנים אותו משמר, אז קל וחומר אצלנו, שלגזלן יש חלק באותו כסף, כי הרי כרגע הכסף ברשותו, קל וחומר, שגם הוא יקבל הכל, ולא יחלוק בזה עם שאר רחב הכהנים מהמשמר. זאת ההצעה של רבי נתן לקל וחומר, אבל כאמור, גם את זה הברייתא דוחה, כי זה מאוד שונה. הרי במקרה של הכהן המקריב, לשאר הכהנים גם אין איזשהו חלק בזה. הרי זה בכלל לא של המשמר הזה, זה של כהן שהגיע מבחוץ. אז הכהן שהגיע מבחוץ החליט שזה הולך לכהן פלוני, וממילא לאף אחד אחר, אפילו מאותו משמר של אותו שבוע, אין זכות בזה, כי אין להם שום קשר לזה. זה לא של המשמר שלהם, זה כהן מבחוץ. זה לגבי הקורבן. לעומת זאת, במקרה של הגזלן, הרי לשאר הכהנים יש זכות בזה. הרי זה המשמר שלהם, אז זה שזה היה ברשות אחד מהכהנים, אז מה? הרי גם שאר הכהנים יש חלק בזה, כי הם מאותו משמר, זה מגיע גם להם, וממילא שם הם כן חולקים בניגוד להב המינה של הקל וחומר. אז עד כאן הסיבה הראשונה לומר למה היינו חושבים שאולי אותו כהן גזלן לוקח הכל לעצמו ולא חולק בזה, ונו שתי הצעות לקל וחומר הזה, את ההצעה הראשונה התוספות דחו, את ההצעה השנייה הברייתא עצמה דחתה, ועד כאן בעצם הסיבה הראשונה להב המינה ודחינו. הסיבה השנייה להב המינה, זה כבר מחוץ לברייתא, בשליש התחתון של עמוד ב', אומרת הגמרא, לכאורה עדיין יש סיבה לומר שהכהן הגזלן ישלם הכל לעצמו ולא יחלק את זה לכל הכהנים. למה? אז הפעם זה לא מקל וחומר, אלא מהקש. הרי כבר ראינו מקודם שמאיפה בכלל עומדים שהוא נותן את הכסף לכהנים של אותו משמר, מהקש להמשך הפסוק שמדבר על הקורבן השם, שכמו שהקורבן השם הולך לכהנים של אותו משמר, גם הכסף הולך לכהנים של אותו משמר. ממילא שואלת הגמרא, אם כבר אתה עושה את ההקש, בוא תעשה אותו עד הסוף. הרי כמו שכבר אמרנו, כשכהן מגיע עם קורבן משל עצמו, אז הוא לא מחלק את האור והבשר לשאר הכהנים, אלא הוא עצמו מקבל הכל. אז אם אתה עושה הקש, אז אותו דבר עם הכסף. כיוון שהכהן לגזלן הוא בעצם זה שמביא את הכסף, אז גם כאן שיביא את כל הכסף לעצמו, ולא לשאר הכהנים. זאת ההבה מן השנייה, למה הכסף לא צריך להגיע לשאר הכהנים, אלא רק לכהן לגזלן עצמו, ולזה הגמרא מביאה שתי תשובות למה לא אומרים כך. תשובה הראשונה אומרת, וואלה, אתה צודק, באמת הכהן מביא את הכסף לעצמו, ומה שאמרנו שהוא לא מביא את זה לעצמו, זה רק שגם את הקורבן הוא לא מביא לעצמו, וזה כשמדובר בכהן תמה, שכהן תמה לא יכול להקריב את הקורבן, אז הוא יצטרך שאיזה כהן אחר יעשה את זה, ואז הקורבן יתחלק בין שאר הכהנים של אותו משמר, ובאמת רק במקרה כזה, גם הכסף יתחלק לכל הכהנים, אבל אם מדובר בכהן טהור, אז הוא מביא את הקורבן ומקבל את הבשר והאור בעצמו, וגם הוא מביא את הכסף ומקבל את הכסף בעצמו. זאת התשובה הראשונה, ובזה בעצם דחינו את כל מה שחשבנו בסעיף הזה. עד עכשיו חשבנו שהכסף מתחלק לכולם, עכשיו דחינו ואמרנו לא, הוא מקבל את הכסף אלא אם כן הוא תמה. זאת התשובה הראשונה, אבל דוחה הגמרא, מה פתאום זה לא נכון, אי אפשר להבין כך את הברייתא, כי הרי כשהברייתא אמרה שזה מתחלק לכולם, היא קרא לכסף דבר שיש לו חלק בו, והרי אם אתה אומר שזה מתחלק לכולם רק כשהוא תמה, אז כשהוא תמה, לא רק שזה לא הולך רק אליו, אלא מתחלק לכולם, אלא זה לא הולך אליו בכלל, כי הרי הוא תמה, ואם אתה עושה את ההיקש הזה, אז כמו שהוא לא מקבל מהקורבן בכלל, כי הוא תמה, אז הוא גם לא יקבל מהכסף בכלל, כי הוא תמה. אז איך הברייתא קרא לזה דבר שיש לו חלק בו? הרי אין לו חלק בו, אלא ודאי שלא לזה הברייתא התכוונה, אלא כשהיא אמרה שזה מתחלק לכולם, התכוונה בין אם הוא תמה ובין אם הוא טהור, ובאמת לא עושים את ההיקש הזה עד הסוף בין הכסף לבין האשם. האשם באמת תלוי בתומה וטהרה, הכסף לא, הכסף בכל מקרה מחולק לכולם, וממילא, שוב חוזרת השאלה, למה? למה באמת לא עושים את ההיקש הזה, ואפילו שכשהוא מביא את הקורבן והוא טהור, אז הוא מקבל את הקורבן לעצמו, בכל זאת הכסף כן מתחלק לכולם, אז אנחנו צריכים לעבור לתשובה השנייה. התשובה השנייה ללמה לא אומרים שהוא לא יקבל את הכסף לעצמו, כמו שאת הקורבן הוא קבל לעצמו כשהוא טהור, זה פשוט כי יש לימוד לצד השני, וזה גזרה שווה משדה אחוזה. עוד שנייה נסביר מה זה, כרגע רק נאמר שגם אצלנו וגם שם כתוב את המילים לכהן, וממילא דורשים שכמו ששם, גם אם מי שמחזיק בזה הוא כהן מאותו משמר, בכל זאת זה לא הולך אליו, אלא מתחלק לכל הכהנים, אותו דבר אצלנו, גם אם הגזלן הוא כהן, זה לא הולך רק אליו, אלא מתחלק לכל הכהנים של אותו משמר. ומאיפה לומדים את הגזרה שווה הזאת? אז כאמור, בשני המקומות כתוב לכהן, אצלנו כתוב האשם המושב להשם לכהן, ושם כתוב כי שדה החרם לכהן תהיה אחוזתו. עד כאן הלימוד, ועם זה באמת נשאר, ואנחנו עכשיו ברבע התחתון של עמוד ב' במילה דתניה. סיימנו את עיקר הסעיף הזה, למדנו שגם כשהגזלן הוא כהן, ובמקרה זה גם השבוע שלו, בכל זאת כשהוא בא לשלם, אז זה לא הולך אליו, אלא זה מתחלק בין כל הכהנים. ניסינו לומר שלא, כי יש שני קל וחומרים שלו, ויש גם היקש לקורבן שאומר שלא, אבל את כל זה דחינו, ואמרנו שכן, זה מתחלק לכולם, כי לומדים את זה כאמור משדה אחוזה. ועכשיו לסיום, בואו רק נבין מה זה הדין הזה של שדה אחוזה. אז שדה אחוזה זה קרקע שאדם ירש מאבותיו, שהדין הוא שאם הוא מוכר את זה, אז בשנתיים הראשונות הוא לא גואל את זה, אבל אחרי שנתיים הוא יכול לגאול את זה בחזרה, כלומר בעצם לקנות את זה בחזרה. אם הוא לא קנה את זה, אז ביובל זה חוזר אליו. זה אם הוא מחר, זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה אם הוא הקדיש את זה, אז כאן הוא יכול לגאול את זה, כלומר לפדות את זה בחזרה בכל שלב. הוא לא פודד את זה במחיר השוק, אלא יש איזשהו מחיר מיוחד שהתורה קבעה. אם הוא לא גאל את זה, אלא זה נשאר אצל ההקדש, או שמישהו אחר גאל את זה, אז בכל מקרה כשמגיע היובל, זה לא חוזר אליו, אלא זה מתחלק בין הכהנים של אותו משמר בתחילת שנת היובל. עכשיו, גם שם, כמו אצלנו, עולה השאלה, מה קורה אם הוא לא גאל את זה אלא מישהו אחר, והמישהו אחר שגאל את זה הוא עצמו כהן, כך שכל השנים אלו עד היובל זה בעצם נמצא אצל כהן, וכשהגיע היובל שאז אמור להתחלק בין הכהנים של אותו משמר, במקרה אותו כהן שזה היה אצלו כל השנים אלו, הוא גם היה מאותו משמר שזה אמור להתחלק ביניהם. וגם שם, כמו אצלנו, הברייתא הביאה הווה אמינא, שהיינו חושבים שאולי כיוון שזה כבר אצל כהן מאותו משמר, אז אולי הפעם זה לא יתחלק בין כל הכהנים של אותו משמר, אלא ילך רק לאותו כהן שכבר נמצא שם. והברייתא הביאה קל וחומר שאומר את זה, זה קל וחומר שמאוד דומה לקל וחומר הראשון שבאנו מקודם לגבי כהן גזלן, שכמו שאם זה היה מישהו אחר שהקונה את זה, אז אני הייתי מקבל חלק, אז עכשיו שכבר יש לי חלק, אז קל וחומר שאני צריך לקבל הכל. גם כאן כמובן אפשר לדחות את זה מדין דיו לבא מן הדין להיות כנידון, בכל אופן, זאת אהבה מן השם, כמש מלן שלא, אלא אפילו שהקונה הוא עצמו כהן מותו משמר, בכל זאת זה מתחלק לכל הכהנים. איך לומדים את זה שם? מזה שכתוב שם, לכהן תהיה אחוזתו. מהמילה אחוזתו לומדים שאיזה קרקע כהן יכול לקבל באופן פרטי בצורה שזה לא יתחלק לכל הכהנים, רק קרקע שהוא ירש מאבותיו, אחרת זה תמיד מתחלק לכל הכהנים. עכשיו, עד כאן, שמה, לגבי שדה אחוזה, שאפילו שהלקוח הוא כהן במקרה מהמשמר של תחילת היובל, בכל זאת, זה לא הולך רק אליו, אלא מתחלק לכולם. וכאמור, מזה למדנו בגזרה שווה, גם אצלנו, שאם הגזלן הוא כהן מאותו משמר, גם כן, זה לא הולך רק אליו, אלא מתחלק לכל הכהנים. עד כאן היה סוגריים. בזה הגענו לחמש שורות לפני סוף עמוד ב', ונעצור כאן, ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו את אמצע המשנה, שאומרת שאם אדם גזל את אביו, ונשבע ואז הודה, כך שעקרונית הוא עכשיו אמור לשלם לו קרן וחומש, אבל אז האבא מת, אז למרות שמבחינה ממונית הוא יורש את האבא, כך שלפחות מהאחוזים שלו בירושה הוא לא אמור לשלם קרן וחומש, בכל זאת אומרת המשנה שהוא כן משלם, כי הוא צריך לקיים את מצוות השבה, אלא אם כן עושה איזה טריק ועושה את זה בעקיפין, אבל עקרונית הוא אמור לשלם, ואם אין לו למי לשלם כי אין יורשים, אומר רב יוסף שייתן את צדקה, העיקר שייתן בשביל לקיים מצוות השבה. זה לפי המשנה שלנו. עכשיו על זה כש נו, רגע, למה הוא צריך שלם? הרי הוא בעצם ירש את המעמד של אבא שלו בתור הנגזל, והרי הנגזל יכול למחול לגזלן, כמו שראינו במשנה בקוף ג', אז לכאורה יש סתירה ששם כתוב שיכול למחול, ואצלנו הוא לא יכול. מה עושים? אז כאן יש שני כיוונים. רבי יוחנן אומר, זה מחלוקת תנאים, הוא מביא ברייתא לגבי מקרה דומה למשנה שלנו, לגבי אדם שגזל גר ואז הגר מת, והוא בעצם ירש את המעמד שלו בתור הנגזל, ששם רבי יוסי גלילי אומר שהוא מוחל לעצמו, והוא לא משלם לאף אחד, ואילו רבי עקיבא אומר, הוא לא יכול למחול לעצמו, והוא צריך לשלם לכהנים, כמו שאומר פסוק. אז אומר רבי יוחנן, אין הבדל בין למחול לעצמו ללמחול לאחרים, וזה בעצם מחלוקת עניים לגבי שני המקרים האלו. והמשנה בקוף ג' שאומרת שהוא מוחל, זה כרבי יוסי הגלילי שאומר שהוא מוחל בין לעצמו או בין לאחרים. המשנה שלנו שאומרת שהוא לא מוחל, זה כרבי עקיבא שאומר שהוא לא מוחל בין לעצמו בין לאחרים. עד כאן הכיוון הראשון. רב ששת דחה את זה, כי לפי זה יוצא שכל אחת מהמשניות אמרה את המקרה הפחות מחודש, ולכן רב ששת ורבה הולכים בכיוון אחר, ואומרים, אין מחלוקת עניים בין המשניות, שתי המשניות מסכימות שלאחרים הוא מוכל, כמו במשנה בקוף ג', ולעצמו הוא לא מוכל, כמו במשנה שלנו. ההבדל בין רב ששת לרבה זה פשוט כמי זה. כלומר, רב ששת אומר שהדעה הזאת זה בעצם רבי יוסי הגלילי, שאומר שלעצמו הוא לא מוכל, אלא אם כן הוא הפך את זה למילווה, כמו שאומר שם בברייתא, ולאחרים הוא מוכל, ואילו רבי עקיבא מחמיר יותר, ואומר שאפילו לאחרים הוא לא מוכל. לעומת זאת רב אומר שהדעה הזאת היא רבי עקיבא, שהוא זה שאומר שלעצמו הוא לא מוכל ולאחרים כן, ואילו רבי יוסי הגלילי מקל יותר ואומר שאפילו לעצמו הוא יכול למחול. עד כאן הסידור בין שתי המשניות, ולסיכום שאלנו, לפי רבי יוסי הגליל, לפי רבה, שהוא יכול למחול לעצמו, אז מתי בעצם מתקיים הפסוק שבו הוא צריך להחזיר את זה לכהנים? אומרת הגמרא, זה מתקיים אם הוא לא הודע לגר, אלא הגר מת ורק אחרי זה הוא הודע. שבמקרה כזה, כשהוא הודע, אז מי שזוכה בזה זה לא הגר, אלא הכהנים, ואז הוא צריך לשלם להם, ואין לו שום זכות למחול, כי הוא בעצם לא ירש כאן כלום, הוא פשוט צריך לשלם, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני, בדרך אגב, התמקנו בנושא הזה של אדם שגזל מגר והגר נפטר, אז הוא צריך להביא את זה לכהנים, אז ראינו לגבי איזה שני סעיפים. סעיף ראשון, אמרנו שזה נכון גם אם גזל מגיורת או מגר קטן, ואמרנו שלגבי גר קטן גם לא צריך לבדוק אם יש לו יורשים, כי קטן לא יכול להוליד, כך שמן הסתם אין לו יורשים. סעיף שני, לאיזה כהן הוא נותן, אז אמרנו שזה הולך לכהנים של אותו משמר, למדנו את זה קש מהקורבן השם שהוא מביא, שגם זה הולך לכהנים של אותו משמר, ודיון שני כאן, מה קורה עם הגזלן, הוא עצמו כהן, והוא גם במקרה שייך למשמר של אותו שבוע שבו הוא מחזיר את הגזלה, אז הייתה לנו הווה מינה ללמוד מקל וחומר, היינו שתי הצעות לקל וחומר, וגם הווה מינה ללמוד מקש, שאולי כאן זה הולך רק אליו ולא לשאר הכהנים של אותו משמר, אבל את שני הקל וחומרים דחינו, ולגבי הקש גם את זה דחינו, כי למדנו גזרה שווה משדה אחוזה, שכמו ששם, גם אם הלקוח הוא כהן של אותו משמר בכל זאת, זה לא הולך אליו, אלא מתחלק לכל הכהנים של אותו משמר, ראינו מה המקור לזה שם, אז אותו דבר גם אצלנו, גם כן זה הולך לכל הכהנים של אותו משמר. כל טוב.